רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום מאזינות, שלום מאזינים, כאן ברוך אסקרוב, אקדמיה באלף. סדרת שיחותינו על ההפלה, ביבשה, בים וגם באוויר. שלום לך, מערכנו האקדמי, דוקטור מרדכי נאור, הסופר, החוקר, שלום לך.
שלום וברכה.
היסטוריון של עם ישראל וארץ ישראל, תולדות העם והארץ, מתמחה בנושא ההפלה. אנחנו מגיעים אל חוף התוכנית החמישית.
כן, הפעם נעסוק בנושא שהיום אני כבר לא בטוח שהוא אומר הרבה, אבל פעם זה נקרא ב-47, תחילת 48, לפני הקמת המדינה, ממש סמוך. זה היה נושא מאוד ידוע, אנחנו קוראים לו בקיצור הפנים. הפנים, בעצם זה שני כלי שיט, לצורך העניין, בוא נגיד מיד אוניות, שתי אוניות הפן, שתי אוניות אמריקאיות, ענקיות, שכמותן לא היו, ובטח גם לא היו, לא היו בתולדות ההפלה. די לציין שההפלה, ההפלה הגדולה ממש, אנחנו קוראים אחרי קום המדינה, אחרי מלחמת העולם השנייה, ההפלה התחילה עם סירות או אוניות קטנות, הסירה הראשונה בעצם הביאה 35 מעפילים. בכל אחת מאוניות הפן האלה, היו 7,500 מעפילים ומעלה. אני גם אגיד איך זה יכול להיות ומעלה, מסיבה פשוטה, גם היו מתפלחים. מתפלחים שלא ויתרו על זכותם לעלות לארץ בדרך ההפלה באוניות האלה.
משתלבים אילגליים באילגלי.
כן, כן. אילגליים כפולים.
כן.
כן, כפולים.
אולי... אז תשוב ותציין את סדר הגודל של הפנים?
פנים, כל אחת מהאוניות, למעלה מ-7,500 מעפילים.
אני זוכר שקראתי שיהודה הרז, גיבור תוכנית קודמת, טיפל בנושא של נושאת מטוסים, ניסיון כן, שלא הצליח כן. לרכוש נושאת מטוסים.
כן, זה, טיפה, זה קצת יותר מאוחר.
אז אני מבין שהשאיפות היו...
כן, כן, הם בהחלט הלכו בגדולות, באוניות גדולות.
הים הוא הגבול.
כן, נכון. עכשיו ככה, אני אולי אתחיל בשיטה שפעם היו עושים אותה, היום נדמה לי כבר לא עושים אותה, ערי החדשות ועיקרן תחילה. נעבור ככה בקצרה על תולדות הפרשה הזאת, ואחר כך ניכנס קצת לעומק. ובכן, מדובר בשתי אוניות אמריקאיות, פן יורק ופן קרסנט, של המוסד לעלייה ב', הם היו, כמו שאמרנו, הגדולות בספינות ההפלה. הם נרכשו ב-1947 בארצות הברית, מאיזה יהודי טוב שהוביל בהם בננות ופירות מאמריקה התיכונה לארצות הברית, וזה כבר הייתה מעלה גדולה, כי היה לאוניות האלה, היו אמצעי קירור, לא מזוג, קירור יוצא מן הכלל, מה שעזר מאוד מאוד באוניות ההפלה, האלה המרווחות בניגוד לאוניות הקודמות שהיו גם צרות ומסו הרבה צרות וגם היו בלתי מעוברות. אלה היו אוניות מעוברות. עכשיו, כיוון שהיה די הרבה זמן, הכינו אותם בארצות הברית, התקינו בהם מה שצריך, ארגנו צוותים, האוניות יצאו מזרחה לכיוון הים התיכון. עכשיו, ההוצאות היו עצומות בשביל להכשיר אותן, ולכן, לא יאמן, האוניות האלה העמיסו מטענים לכיסוי ההוצאות. המטענים היו משני סוגים, היה מטען גדול באחת האוניות של פוספטים לאירופה, ובאונייה השנייה היה מטען גדול של אוטובוסים. אוטובוסים ופוספטים גויסו, אם אתה רוצה, לשירות ההפלה. עכשיו, האוניות יצאו כמו שאמרתי, מזרחה, היה להם דגל של מדינה מאוד מפורסמת בזמן ההוא, בהענקת דגלים תמורת כנראה שלמונים כאלה ואחרים, המדינה היא פנמה, והם התחילו להפליג, כמובן, יחד עם זה התחילו הצרות, והצרה העיקרית הייתה, או הלחץ האנגלי הבריטי, על ממשלת פנמה בהתחלה, שתמנע את את ההפלגה הזאת, כי הבריטים ידעו למה אוניות עלולות או עשויות, תלוי איך אתה מסתכל על זה, להגיע. ממשלת פנמה דחתה את זה, והיא אמרה שהפנייה עליה הייתה כדין, המיסים שולמו, והכל בסדר. האוניות נסו בהתחלה לאירופה, חנו אחת באיטליה מהצד הזה של המגף, השנייה מהצד השני בוונציה, וכאן קרתה תקלה גדולה ראשונה. האונייה פן קרסנט חובלה בנמל וונציה. עכשיו, לא ברור מי חיבל אותה, יותר נכון, כן ברור, אבל היו שתי גרסאות. גרסה אחת שהאנגלים שלחו שליח כזה או אחר עם מטען לנסות לעכב את ההפלגה, וגם הייתה איזו דעה שגוף ערבי כלשהו, שרצה למנוע את ההפלה לארץ, כי היה ברור שההפלה זה לטובת היהודים, ניסה לא ניסה, חיבל באונייה, היה נזק גדול, אבל העניין עבר בשלום, התגברו, זאת אומרת, האונייה תוקנה, ושתי האוניות האלה הגיעו באוקטובר 1947 לנמל קונסטנצה, ברומניה. וכאן אנחנו מגיעים לסיפור שאפשר להגיד ישן חדש. כבר יצאו אוניות מרומניה לפני זה, גם לפני מלחמת העולם, וגם במלחמת העולם, ואנחנו צריכים להזכיר, וכבר הזכרנו פעם את סטרומה, שטבעה בים השחור. אחרי מלחמת העולם השנייה, מ-1945 עד 1947, זה היה הרבה יותר מסובך, כי צריך לזכור ששלטון חדש קם ברומניה, ולא רק ברומניה, בבולגריה, בצ'כוסלובקיה, בפולין, שלטון קומוניסטי. והקומוניסטים, ובראשם ברית המועצות, נגיד את זה בלשון המעטה, לא אהבו את הרעיון הציוני. זאת אומרת, כל דבר שיכול לעזור לציונות לא נראה ביניהם. אבל הנה חל מפנה, וכידוע מאביב 1947, ברית המועצות הפכה לתומכת גדולה ברעיון הציוני ובהקמת מדינה יהודית. ידוע גם נאום גרומיקו באום, וכל הסיפורים האלה מסביב, וגם השתנה היחס לגבי העלייה או ההפלה מארצות מזרח אירופה. כנראה שהממשלות המקומיות קיבלו הנחיות או רשות מברית המועצות, טוענים שאפילו מסטלין אישית לעזור לעניין, ואת הנימוקים אפשר לתת מכל מיני סיבות. למשל, אני אתן את העניין האלטרואיסטי, מה שמעטים מאמינים לו, שאחרי השואה, ואחרי שנודע האסון הגדול של העם היהודי, אותם יהודים שניצולים, שרוצים לצאת, למה לא לעזור להם? יש גם כמובן פוליטיקה, דיפלומטיה, ועניינים בינלאומיים. למשל, אם האנגלים לא נותנים ליהודים להיכנס לארץ, והמעפילים פעם אחר פעם מביכים אותם, אז למה לא לסייע להווחה הזאת על ידי ברית המועצות, שהיא יריבת המערב? זאת אומרת, יריבת ארצות הברית ויריבת אנגליה, והנה אנחנו עושים כאן, במובן הסובייטי, אנחנו עושים לאנגלים צרות צרורות, בלי שאנחנו בעצם נוקטים שום פעולה, מרשים ליהודים לעלות. ממשלת רומניה הרשתה בסוף 47 ליהודים, במספר גדול מאוד, לצאת מרומניה לכיוון ארץ ישראל.
יהודים שהיו יהודיה או שהתקבצו?
לא, ממש יהודים. אפילו הייתה שם בעיה שחלקם היו חיילים בצבא הרומני, והיה צריך לשחרר אותם. אני מוכרח להגיד שירקרקים אמריקאים מאוד עזרו, גם בצורה חוקית וגם בצורה לא כל כך חוקית. זאת אומרת, קודם כל היה, זה ממש, המפעל הזה הניע את הכלכלה הרומנית. צריכים לחשוב, להוציא מפעל כזה, לבצע מפעל כזה של הוצאת 15,000 איש, זה מחייב המון כסף, זה מחייב השקעות, זה מחייב ארגון, זה מחייב הסעות, ואני עוד תכף אגיד כמה מילים על ההסעות. זה מחייב פעילות מול משרדי ממשלה, מול אנשים פרטיים. בקיצור, תנועה גדולה, תנועה כלכלית גדולה אפילו. אז אני ממשיך הלאה. העניין כאילו עמד להיסגר, ואותה חבורה אדירה בגודלה עמדה לעלות על שתי האוניות האלה, ואז התחילו הצרות. הצרות המקובלות והבלתי מקובלות. ובמקרה הזה, האנגלים, שכבר לא ידעו מה לעשות, ואני רוצה להזכיר שאנחנו מדברים על תקופה שהיא בערך 3-4 חודשים אחרי אקסודוס. העניין של אקסודוס השאיר אצל האנגלים באמת צריבות וקביעות קשות במיוחד. כבר הזכרנו בפעם הקודמת, היה להם כבר ברור שהם יותר לא יעשו דבר כזה. דבר כזה אני מדבר של הפניית העולים לארץ המוצא. עכשיו גם היה ברור שברומניה אין גם סיכוי שאפשר להחזיר את העולים, את המעפילים, נאמר מים האיגאי או מים התיכון, דרך הדרדנלים לים השחור, זה היה בכלל בלתי אפשרי. חוץ מזה, ממשלת רומניה תקלוט אותם? הלוא זה לא דמיוני, זה בלתי אפשרי. אבל הייתה, אז מה הם הפיצו? הם הפיצו שמועה. השמועה הייתה שבעצם יש כאן קונספירציה בינלאומית, שהסובייטים רוצים להשתלט על המזרח התיכון. הם שולחים במסווה של מעפילים, של יהודים מסכנים, שלא נדע מצרות במובן המערבי, 10,000 מרגלים קומוניסטים. עכשיו, זה הגיע האנגלים הפיצו את זה, ומי שניבל בעלה גדולה זה האמריקאים. עכשיו, אני אומר בעלה, אני לא חושב שאני מדייק, כלפי חוץ בעלה. אני חושב שפשוט האמריקאים ידעו לנצל את זה. וכשאני אומר אמריקאים, בעיקר משרד החוץ, או מה שנקרא מחלקת המדינה, בראשו עמד אדם מאוד נשוא פנים ומאוד חשוב ומאוד מרכזי בשם ג'ורג' מרשל, מזכיר המדינה אז, שהיה כנראה אוהב קטן מאוד של הרעיון הציוני.
אבל היה ידוע כאדריכל, לפחות אדריכל מדיני של תוכנית השיקום הכלכלית של אירופה.
בוודאי.
תוכנית מרשל.
יש לזה גם פרק מוקדם. הוא ראש המטה, ראש המטות המשולבים במלחמת העולם השנייה, זאת אומרת רמטכ"ל על. זאת אומרת, אדם הכי מרכזי שאפשר לחשוב בארצות הברית, להוציא את הנשיא. הנשיא הוא הנשיא טרומן. והאיש הזה מתנגד. אנחנו נמצאים בזמן של המאבק להחלטת החלוקה באום, וכידוע הוא התנגד להצעה הזאת, והנשיא טרומן כפה עליו להסכים. עכשיו, נופל עכשיו לידיו דבר כזה, שאלף, אני מרגיש שהוא מאמין בו. ב', נגיד שהוא לא מאמין בו, זה טוב לתעמולה, אם אתה רוצה, האנטי-ציונית או המצמצמת או מאיימת אפילו על האינטרסים, המצמצמת את הפעילות הציונית ומאיימת על האינטרסים האמריקאים.
כן, או שאפשר מרדכי נאור להסתכל על זה, אתה ההיסטוריון, לא כאנטי-ציונות, כמו רתימת כל עניין לטובת האינטרס האמריקאי, כי עכשיו החזית המדינית היא מול ברית המועצות, והנה תראו איך אנחנו עסוקים, אנחנו צריכים לגייס אולי תקציבי ביטחון או דברים שכאלה, כמה משימות ביטחוניות יש לנו, כי בחזית הזו יש לנו בעיה כזו, בקוריאה תהיה לנו אחרת, במזרח התיכון מגיעים סוכנים סובייטים.
נכון, עכשיו תזכור שאנחנו נמצאים בחודשים הראשונים של המלחמה הקרה.
כן, לכך כוונתי.
כן, המלחמה הקרה, ופתאום יוצף המזרח התיכון בסוכנים. עכשיו, כל אדם בר דעת, אני מעריך ידע שזה לא נכון, או זה בלתי אפשרי, ואגב, גם נעשו בדיקות על ידי עיתונאים וכדומה, הסתבר שלמשל טיפסו על איזה עץ בלתי נחוץ, שהאמריקאים והאנגלים, בעיקר האנגלים, בדקו את התנועות ואת הארגונים שהביאו מעפילים. היה גוף בשם החוגים המרקסיסטים. זו תנועה ציונית. בצד שמאל של המפה.
מצד שני, לאמריקאים, אני עושה הכללה.
זה דגל אדום.
כן.
זה דגל אדום.
אני עושה הכללה כשאני אומר לאמריקאים, אבל לא הייתה בעיה מיוחדת, או שאם הייתה, הם התגברו עליה בלקחת מהנדסים נאצים לטובת מאמץ המפעל הרקטי שלהם.
כן, לא מערבבים עניין.
אם זה ורנר פון בראון.
כן, כן, לא מערבבים עניין עם עניין.
אתה היסטוריון, אני לא היסטוריון, אני לא תחת דיסציפלינה שאוסרת להרבב.
הסיפור הזה התחיל עוד לפני ההצבעה הגורלית באום, לפני 29 בנובמבר. ואז הייתה סכנה, עם מרכאות ובלי מרכאות, שאמריקה חס ושלום יכולה למנוע את תמיכתה בתוכנית החלוקה. זאת אומרת, uh-huh. העניין עם האוניות מתחיל להיות קריטי לגמרי.
רגיש ביותר, כן? אסור להרגיז.
כן, אסור להרגיז, ועוד מעט מתחילים גם לומר יותר מפעם אחת, מין משוואה, הייתי אומר, משוואה כמעט אטומית מסוכנת, אוניות או מדינה, תחליטו. אם אתם תוציאו שתי אוניות, וזה שתי אוניות ענקיות, זה לא דבר שאתה יכול להחביא אותו באיזה מקום. אז מי יודע, אולי כל העניין באום יקבל מכה כזאת, שבכלל לא יחליטו להקמת המדינה. אז הגורמים המדיניים שלנו, הסוכנות היהודית, ההנהלה הציונית, עוצרים בעצם את המהלך הזה, כדי שלא לפגוע בדיונים באום, וכאן מתחילה דרמה אדירה, שמעורבים בה בעיקר שני ידידים, שני אנשים מרכזיים, שגם נוסף לכל הם גיסים. מצד האום, או מצד ההנהגה המדינית, משה שרתוק שרת לימים, ומצד המוסד לעלייה ב', ראש המוסד לעלייה ב', שאול מיירוב אביגור, שכמו שאמרתי, הם בין שאר העניינים שלהם, הם גם קרובי משפחה גיסים. והם מתעמתים במשך מספר שבועות על העניין, לא רק הם, אבל יש כאן עימות גדול, שאפשר להגדיר אותו במילים שכבר נדמה לי, הזכרתי אותם, אוניות או מדינה. זאת אומרת, לדעת לפחות שרת. אבל לא רק לדעתו, תכף אני אזכיר גם אנשים אחרים, אפילו בכירים משרת. הסכנה בהבאת האוניות האלה יותר גדולה, יותר מדי גדולה בשביל להסתכן במבצע הזה, וצריך כנראה למנוע אותו, או לעכב אותו. לפחות בשלב הראשון לפני החלטה באום, מעכבים. ואחרי החלטה באום מתחיל כל הסיפור מחדש. עכשיו צריך לזכור מה שבוודאי הוותיקים עוד זוכרים, שמיד אחרי החלטה באום מתחילה פה מלחמה. וזה, המלחמה הזאת מתעצמת מיום ליום. קוראים לזה בהתחלה מוראות, הייתי אומר, המיטיבי הגדרה קוראים לזה גם מלחמת אזרחים, אבל הכל שטויות, זאת מלחמה. מלחמת העצמאות מתחילה בבוקר שאחרי ההחלטה באום. ואנחנו נמצאים בחודש דצמבר 1947, כאשר כל יום המלחמה הולכת ומתעצמת, ומולה ובמקביל לה ובאותו זמן נמשכת הדרמה הזאת ברומניה. זאת אומרת, האם להוציא את האוניות או לא להוציא את האוניות? וכאן אני מוכרח להגיד שמתחיל להתעורר סוג של אימות שלא היה כדוגמתו קודם. האימות בין הצעירים, הייתי אומר, בעלי המרץ, בעיקר פלמחניקים, אנשי המוסד לעלייה וכל אלה, מול המנהיגות הוותיקה. עכשיו, זה למעשה כמעט גובל במרד. מה חושבים בעצם הצעירים האלה? שהאלה יושבים בחלי השן שלהם, או בצמרת באיזה מקום, מנותקים מהעם. אם מותר להגיד, השיקולים המדיניים נראים ביניהם הכי חשובים בעולם, והם לא ערים מספיק לצרת עם ישראל, שרוצה להצטרף בעצם לקוחות פה, מוכן לסכן כל דבר כולל את חייו, ומי מונע אותו ברגע זה? לא האנגלים, ההנהגה שלנו. וזה תחושה שהולכת ומתחזקת, כאשר אנחנו עדים הייתי אומר, תסכול נוראי, ואני אתן לך כאן דוגמה, שמכתב ששולח ראש המוסד לעלייה ב' ברומניה, אחרי שהוא מקבל את ההודעת הפסקה, עצירה. המכתב הוא כמעט גלוי, למרות שהיו שולחים בקודים, הוא כמעט גלוי. קראו לו משה אברבוך אגמי, והוא שולח את זה למוסד. למוסד מרומניה. קיבלנו משין, שין זה שאול, ששאול אביגור, ראש המוסד, שבכל ליבו עם אנשיו הצעירים, אבל הוא גם איש אחראי, והוא גם בלחץ, והוא גם באיזשהו מקום מבין את הדילמה הזאת, אז הוא הורה להם כרגע לא לשלוח את האוניות. כרגע זה תחילת דצמבר. קיבלנו משאול, כאן כתוב שין, את החלטת ההנהלה בדבר דחיית היציאה של הגדולים, כלי השיט הגדולים. מבקשים להעביר לידיעת ההנהלה ודוד. מי דוד? בן גוריון. 14,000 נפשות נשארו ללא אפשרות קיום, היות וחיסלו את עסקיהם ומחרו חפציהם. הם לא יכולים להישאר כאן בחורף, כי לא עשו כל הכנות לדבר בחומרי עסקה ובפרודוקטים. מאירים את תשומת לבכם ששער היציאה מכאן לגמרי פתוח. יכול להיסגר כבר במשלוח הזה. נתבקשנו להוציא מרשימת העולים את כל הטכנאים המהנדסים ובעלי מקצועות בתעשייה. זאת אומרת, הרומנים קיבלו קצת רגליים קרות. פתאום התברר להם שבטח אחוזים ניכרים מבעלי המקצוע בתחומים מסוימים נמצאים על האונייה. אני אזכיר אחד מהם. דוקטור אשכנזי, לימים מגדולי מנתחי המוח במדינת ישראל, היה על אחת האוניות האלה. אני מעריך שהיו עוד רבים שהם עומדים להיגרע מהרשימה ברומניה. אז מי יודע מה, אתם מונעים את העניין, יכול להיות אסון כאן. השתפנים היהודים זה הקומוניסטים היהודים ברומניה, שהיו נגד המהלך הזה. הממשלה החליטה, המפלגה החליטה, הקומוניסטית, אבל היו יהודים שהתנגדו לזה, וזה דברים ידועים. השתפנים היהודים ינצלו את המצב על מנת להרוס את מעמדנו בממשלה, על ידי זה שיעשו אותנו לאחראים לגורלם של 14,000 נפשות. הדחייה עלולה להרוס כליל את כל התנועה הציונית ברומניה. העולים יושבים על מזוודות, כי היציאה כבר נקבעה ל-14 בדצמבר. נא לדון פעם נוספת בשאלה, ובקשתנו לבטלה. עכשיו, זה מגיע לירושלים, וזה מגיע לניו יורק, וזה מגיע ללונדון, להנהלות הציוניות, והן מתכנסות. והן מגיעות למסקנה שזה מכתב כנה, אמיתי, והסכנות איומות ברומניה. אבל הסכנה האחרת איומה עוד יותר. כי האמריקאים נתנו להבין שאומנם ההחלטה באום עברה, אבל זה לא אומר שהתמיכה האמריקאית היא אוטומטית בכל מקרה. זה מזכיר קצת את ימינו, לא? ואם אתם תוציאו בכל אופן טעוניות ותתגרו בכולם ובאנגלים ובעולם, ומי יודע מה האוניות האלה מובילות, אז אנחנו יכולים גם לשנות את דעתנו. בסך הכל קיבלו החלטה, החלטה נתקבלה בסוף נובמבר, והיום אנחנו בחצי הראשון של דצמבר. ואגב, אנחנו יודעים שלימים אמריקה שינתה את דעתה, לא בגלל האוניות, זה כבר סיפור שהתיישן עם הזמן. בכל אופן, ברומניה הכל הולך ומתארגן לקראת הפינוי הגדול, השינוע הגדול. וכאן אני מוכרח להגיד, זה היה מבצע אדירים. נזכרו, במקורות כתוב 9 רכבות, במקומות אחרים כתוב 11 רכבות. כל רכבת בערך בין 1,000 ל-1,600 איש. רכבות מיוחדות. הרכבות עברו במסלולים שנקבעו מראש. האנשים, היה להם מין כרטיסים. עכשיו, אחד הדברים המדהימים, שהיו הרבה מאוד מסתננים, שרצו להצטרף לעניין, והייתה מין משטרה מקומית כזאת, של המבצע, שהעלתה רק מורשים. עכשיו, בהתחלה, בכל רכבת היה קרון למתפלחים, אבל שמספר המתפלחים היה גדול מדי, פשוט זרקו אותם, אמרו, מצטערים במשלוח הבא. כשאתה חושב על זה, עכשיו, תחשוב, אוכל לתת להם, מים לתת להם, מקומות שירותים וכל הדברים האלה. עכשיו, הרומנים, מאיזושהי סיבה של עצמם, ביקשו לא להוציא את העולים מרומניה, אלא מבולגריה, מנמל בשם בורגוס בבולגריה. זה חייב עכשיו התארגנות חדשה, זה חייב תשלומים חדשים בבולגריה, זה חייב גם להעביר את הרכבות עד הגבול הרומני, ומשם במעבורת, על הדנובה שלא היה גשר בגלל מלחמת העולם, הוא היה מפוצץ, לצד השני במעבורות, ומשם לקחת אותם ברכבות בולגריות לנמל בורגס.
אתה מזכיר את בורגס, דוקטור מורדכי נאור, ואתה כאן אורחנו לעניינים היסטוריים, אבל עכשיו ב-2011, בורגס, הוא יעד תיירותי להרבה הרבה הרבה ישראלים, דילים אטרקטיביים וכן הלאה. אז השאלה, אם יש אתר שם במקום שמציין, או שיש לנו איזה תיאור מקום שיכול לשלוח מי שרוצה להוסיף איזה נופך היסטורי לביקורו, ובמסגרת התפוס ככל יכולתך יתפוס גם חוויה היסטורית ציונית.
אני לא יכול
לענות בביקורו שם.
אני לא יכול לענות לך על זה, אני יכול לתת לך תשובה אחרת. לי יש אתר אינטרנט, ובין השאר יש שם הרבה חומר להפלה. לפני בערך חודשיים נכנס מישהו מבולגריה, מסופיה, והתעניין מאוד בהפלה מרומניה, מבולגריה, בעברית כמובן, אז אני לא יודע, אולי זה ישראלי שלא יכול היה לחיות בלי זה, אבל אולי גם איזה בולגרי שאו יודע או מתעניין, אז הנה יש לך קשר מעניין לעניין.
או שהיינו ממליצים פשוט לאנשים לעשות את שחבור את הסינתזה בעצמם, יקחו ממך את התורה, ובבקרם שם, או לקראת ביקורם שם, יתחילו לאסוף חומר.
חכה, אנחנו עוד לא מגיעים להפלגה, זה סיפור מורכב. הם מתקדמים, והמתח פה בארץ, בענייני האישור או אי-אישור, ההפלגה מגיע לגבעים עצומים, דנים בזה פה מוסדות, אפילו מרכז מפאי, שאול אביגור עץ חוזר לארץ לשכנע את בן גוריון, ובן גוריון אומר לו, תשמע, עכשיו המלחמה לפני הכל, ולא העניין הזה. ויש כאן, יש כאן אמרה...
רגע. המלחמה... תבאר את הדברים האלה בבקשה.
פרצה המלחמה.
כן.
וכל המאמצים חייבים להיות לענייני המלחמה ולניצחון.
מה משמעות הדבר הזה? כי אפשר לקחת את הדברים לשני כיוונים.
לא, אנחנו לא יכולים, לתשומת הלב שלנו, להפנות דברים אחרים. לא יכולים לסכן בעצם, אם עכשיו אנחנו נתכתש עוד פעם עם האנגלים, נוסח אקסודוס. זה יכול להזיק באיזשהו מקום למאמץ המלחמתי, כי תשומת הלב לא תהיה למלחמה. אלא לדבר אחר.
אבל אפשר לקחת זאת גם לכיוון אחר, ובאמת חשתי אותו מרתק ביותר. נכון שאסור לסכן את ההכרה במדינה,
זה לא
מצד מעצמה,
זה לא
אבל רגע, מה נעשה עם הכרה במדינה שאינה יכולה להגן על עצמה בעצמה? זאת אומרת, ההפלה, אתה ציינת בשיחת המבוא, איך היא הייתה סוג של תגבורת
כן.
אדירה. זאת אומרת שעל הפנים... יש גם...
מה, הייתה חטיבה
לפחות. זהו, כן. אז אם המלחמה אבל... היא מעל ברור, הכל, כן. צריך לתמוך באהבה הזאת.
זאת בדיוק הייתה הטענה של אותם מורדים צעירים, שהם אמרו, יש פה כוחות אדירים, תנו לנו להביא אותם. וההנהגה המדינית שקלה על משקל מאוד כנראה עדין את הבעד והנגד, ובשלב הזה הייתה נגד. נגד לצאת כרגע. זה לא אומר שלא נצא עוד זמן מה, אבל... מצד שלישי, העולים האלה, כמו שכתב אותו משה אגמי במכתבו, לא יכולים לשבת על המזוודות ולחכות למשיח.
והשאר ייסגר גם.
והשאר ייסגר, כן.
כן.
עכשיו, יש דיון מעניין מאוד במרכז מפאי, אז, ומופיע שאול אביגור, ומסביר את הדחיפות שמוכרחים לאשר את זה, ומגיע בן גוריון ומסביר את כל מכלול הזה, ואומר אחד הבחורים הצעירים, שכבר הזכרנו אותו, אלחנן ישי. תראה מה הוא אומר.
זכיתי להכירו.
הוא אומר ככה.
איש כל כך.
אלחנן ישי, נאמנו של בן גוריון, שואל בתמיעה את מנהיגו הנערץ, האם באמת ובתמים שתי אוניות אלו מסכנות את גורל העם היהודי? זאת אומרת, אם אנחנו נעצור אותם, העם היהודי ינצל?
ואלחנן ישי, אתה הזכרת, מרדכי נאור, היה על סיפון אקסודוס.
נכון. זאת אומרת, הוא איש, גם איש פוליטי, אבל גם איש מעשה. והוא אומר את זה לבן גוריון בכאב עצום. שאול אביגור מנסה לשכנע את גולדה. וגולדה, שהיא הכי הכי פרו-הפלה, אומרת לו, שאול, לא עכשיו. וזה מביא ממש לסערה פה. אגב, לא יודעים עליה כולם. בעיתונות זה לא מופיע.
ואנחנו שוב, ימים, שבועות, שבועיים, אחרי
החלטת 20...
כן, כ"ט בנובמבר, באום.
לשיא זה מגיע בשבוע השלישי של דצמבר, כאשר ראש המחלקה לעלייה ולהפלה בהנהלה הציונית, משה סנה, מתפטר מתפקידו בגלל שהוא לא נותנים לו אישור, או לא נותנים להם אישור, לעלות לארץ. הוא אומר, אני לא יכול לתפקד בצורה הזאת, אני חושב שאתם, הוא אומר את זה כמעט במילים האלה, בוגדים במטרה הכי נעלה שלנו. והסיפור הזה נמשך עוד כמה ימים, בינתיים יש איזו שמועה, זה רק שמועה, שמשה שרת כאילו מוכן איכשהו לוותר, אני מדבר על העמדה המדינית, ושהאוניות ייצאו, בן גוריון רותח מכעס, אומר, אתה ביקשת ממני לעצור, אני הלא תומך בהפלה, אז עכשיו אתה מסכים? ואז התברר שהוא לא בדיוק מסכים. הייתי אומר, מאבק, מלחמת הצבים, בתוכו, ו... בעצם החבר'ה הצעירים מציעים לשאול אביגור הצעה מדהימה, שהם יוציאו את האוניות והוא לא יודע מזה. והוא כועס עליהם כעס גדול. הוא אומר, איך אתם מציעים הצעה כזאת? הצעה מגונה. אם האוניות ייצאו, אני אתן לכם את האישור. זה רק מראה את האישיות של הבן אדם הזה. עכשיו, האמת היא שהלחץ מלמטה הוא כל כך גדול, שההנהגה מבינה שאין לה ברירה. והיא היא נותנת הסכמה שבשתיקה. אפילו יש בז'נבה מפגש פסגה שמגיע משה שרת בדרכו לארץ, והוא נפגש עם שאול אביגור שבא מהארץ, ועוד אחד או שניים מהמוסד לעלייה ב', והם מחליטים שהאוניות יצאו, או נותנים להם אישור, עם מין הגבלות מאוד מיוחדות. זה, אגב, מה שאני אומר לך פה, אני עושה את זה בקיצור, זה מחייב בטורקיה שימון כל מיני גורמים שיתנו להם לעבור, כי גם הטורקים באיזשהו מקום קצת משקשקים.
בקשישיזציה.
כן, כן, והאוניות מגיעות בעצם לים התיכון, לים האגאי, אחד לים התיכון, מחכה לה שם ארמדה הבריטית שלמה, אבל אז מתחיל שלב מיוחד במינו, לפי הוראת המוסדות שלנו, הם לא יילחמו, יש הסכמה שבשתיקה עם האנגלים, שהאוניות בעצם התמסרו לאנגלים, אבל האנגלים תמורת זה לא יעשו שום דבר נגד האוניות, זאת אומרת, לא יעשרו אף אחד, לא ייקחו את אמצעי הקשר, ולא שום דבר אחר, והאנגלים יובילו את האוניות ישר לקפריסין. עכשיו, פעם מישהו אמר לי בבדיחות, שבעצם היה כאן רעיון סיני. מה זה רעיון סיני? להביא מיליון חיילים. אתה רק מהחיילים נכנע. זאת אומרת, אתה, בקפריסין היו 15,000 במחנות כלואים, ונדבר עליהם באחת התוכניות הקרובות. אתה מביא להם עוד 15,000. זה הצפה, האנגלים כנראה ירימו ידיים. כאן אני צריך להגיד שבאוניות היו 15,300. ה-300 זה אותם 300 צעירים בולגרים, יהודים בולגרים. כאשר האוניות עגנו בבורגוס, הם ניצלו את העניין. הם אמרו, ככה, אתם מוצאים רק יהודים מרומניה, ומה התענו? ואז אנחנו דורשים מקום באוניות. אמרו, אין, האוניות, אנחנו מוכנים מקום על הסיפון. לכל אונייה הוסיפו 150 בחורים צעירים, עם תיקי גב, עם שקי שינה, שנסו לארץ ישראל על הסיפונים, 150 פה, 150 פה, לכן המספר הסופי, 15,300. הם כולם הובלו לקפריסין, יוסי אראל אמבורגר, שהיה המפקד העליון של העניין, וגם האחרים, הם מאוד לא אהבו את ההתמסרות הזאת, ויוסי אמר לבריטים, אגב, את העניין ניהל מולו האדמירל, מפקד הצי הבריטי במזרח התיכון, בים התיכון, הוא אמר לו, אתה יודע מה, אתם יודעים מה, יש הסכם, אני לא יכול לאפשר אותו, אני את האוניות לא מוביל לקפריסין. אתם רוצים, תשלחו צוות לא חמוש, שיעלה על האונייה ויוביל אותה לקפריסין, אנחנו בעצמנו לא נוהגים לקפריסין. וכך היה. זאת אומרת, הסיפור הזה הפך באיזשהו מקום לסיפור מדיני. עכשיו, בן גוריון, כאשר הוא היה איש פיקח מאוד, כאשר הבין שהמבצע הזה מתקדם לקראת סופו, אם מותר להגיד החיובי, מבחינה בינלאומית, הוא מתלגרף להם שמות עבריים לאוניות. עצמאות וקיבוץ גלויות. פן יורק ופן קרסנט, אין יותר. עכשיו, תשים לב, הוא האיש שמבחינתו, זה היה לא בסדר להוציא את האוניות. אבל ברגע שהאוניות יצאו, ברגע שנמצא פתרון, הוא מצטרף לתומכים. אבל אני מזכיר לך שגם משה שרת, מתנגד העיקרי מטעמים מדיניים, כי הוא חשש מאוד מהתוצאה, גם הוא נתן את אישורו. זאת אומרת, פה ההנהגה נתנה בדיעבד את האישור למרד של הצעירים. אני רוצה לסיים במה שאמר שאול אביגור, או מה שכתב בעצם, שאול אביגור במברק ליוצאים לדרך, הוא כתב ככה, צאתכם לשלום, יהי רצון ויקוים בכם, שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל.
עכשיו, לא פחות.
עכשיו, מילה אחת על הסוף של הפרשה. האנגלים, בניגוד למנהגם, לא עצרו את האוניות. היה בהתחלה הליך מסובך של, כן האשימו אותם, לא, אבל הם לא עצרו את האוניות. האוניות המתינו בקפריסין, טופלו על ידי הצוותים שלהם, במקרה הזה כבר לגמרי ארץ ישראלים, בדרך עוד היו גם זרים, והאוניות הוכנו ליום הפקודה. מה זה יום הפקודה? כאשר אפשר היה לפנות מעפילים מקפריסין אחרי קום המדינה. הם התחילו להעביר את המעפילים ארצה, ועשו חשבון מעפילי קפריסין שהם הובילו, ואחר כך עולים לארץ בשנות המדינה הראשונות, שתי האוניות האלה הובילו למעלה מ-100,000 עולים לארץ ישראל. לפני קום המדינה, ובשנים ראשונות אחרי קום המדינה, והנה אם תרצה, זה היה התרומה הגדולה של הפנים להפלה, שהייתה גם בעת ההפלה וגם בימי המדינה הראשונים.
הגדילו את אוכלוסיית המדינה בכ-20%.
כן.
את אוכלוסיית היישוב.
כן, כן.
ומשמעות הדבר, אני בעצמי צריך הייתי כמעט לקחת מחשבון, כי לא האמנתי למשמעות של המשקל העצום ששט על גבי שתי אוניות כאלה, 15,000 איש בגודל היישוב דאז.
600,000.
600,000. פירוש הדבר, אתה תיקנת אותי אפילו מאוד, כשאני לא עיכלתי את גודל המשקל הזה. 2.5%. 2.5% במשט של שתי אוניות.
כן. כן. נכון שהם לא הגיעו מיד, אבל רבים מהם שוחררו מקפריסין תוך כדי החודשים הקרובים, וחלק גדול מיד אחרי הקום המדינה, ועד תחילת 49 כולם. זאת אומרת, הם היו, זה באמת מסה, אני קצת פוחד לומר את המילה קריטית, כי היא לא שינתה עולמות, אבל זה הייתה מסה אדירה.
אני עד עכשיו מהודהד בדבריו של ההיסטוריון עמיתך הבוגר יהודה באואר, ההיסטוריון של יד ושם לימים, שאומר לנוכח התזות שרווחו שהשואה מחירה היה כבד ביותר, אבל היא סייעה להקמת המדינה מבחינת הכשרת ההכרה, והוא אומר לא ולא ולא. השואה פגעה בהקמת המדינה, חסרו לנו כל כך הרבה כוחות, גם בהיקף וגם באיכות, חסרנו אותם, היה קשה. עכשיו, השואה הייתה. מה שהתנדנת באמת היה עניין ההפלה, אבל דבריו רק מגבירים באמת את הקריטיות, מה שרצית ברגישות, לא להשאיר מקום לדיון בעניין הזה, אז אכן, אם אני נתמך בדבריו, הקריטיות של ההפלה מוגברת על ידי השואה דווקא. כי חסרו כוחות, ואלה היו הטיפין-טיפין שעבורנו כאן היו קריטים. משמעותם הייתה כעשרות או מאות אלפים לעם אחר, עם רגיל.
נכון, נכון, ולא תמיד שמים לב לפן הזה, אנחנו עסקנו בפנים, כן? לא תמיד שמים לב לפן הזה בהפלה, וכבר הזכרנו את זה של המעטים ביחס, שהיו די רבים בסך הכל, ואם לא הייתה שואה, אז היו מיליונים, שלפחות חלק די גדול מהם היו באים הנה, אז ההפלה במובן הזה הייתה צינור חמצן. ושתי האוניות פן האלה היו, איך נגדיר את זה, ברז מאוד מאוד מרכזי בצינור, גם מבחינה מדינית, גם מבחינה מבצעית, ובוודאי שמבחינה אנושית. אגב, אני מכיר הרבה אנשים שהגיעו באוניות האלה, כולל קרובי משפחתי, המחותנת שלי הייתה ילדה שבאה עם אח שלה לבדה. היא הייתה בת 11, והיא באה עם אח שלה, ככה היה מקובל. אח שלה היה ילד יותר קטן, ילדה, סימה ואח שלה נוסעים לארץ ישראל, וההורים הגיעו יותר מאוחר.
אז באמת הפן של המילות, של ההישרדות, של ההצלה, הוא פן ידוע. אבל מדבריך, מסיכום דבריך גם, הולכת ומתחזקת גם החשיבות להעצמת היישוב. נכון, היישוב קלט את הדלים שבאים, אבל הדלים האלה העצימו את היישוב ברמה של תוך שבועיים ומעלה. לא תוך שנתיים שלוש של שלבי קליטה מוכרים היום.
כן.
דוקטור מרדכי נאור, ההיסטוריון, תודה לך על המבט החדש על ההפלה, שם סדרת שיחותינו, בים, ביבשה וגם באוויר. דוקטור מרדכי נאור, סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל ועם ישראל, היסטוריון, אני מודה לך מאוד.
תודה לך.
ואני התרגשתי גם לשמוע את סיפורו של אלחנן ישי, שהכרתי אותו בערוב ימיו, ולא ידעתי אילו פרקים, מפיך אני שומע, הוא רשם בשנים הללו. אלחנן ישי, יהי זכרו ברוך, הוא נפטר. תודה רבה לחבריי אשר על ההקלטה, רפי אפלויג, גרשון מיטל ויעקב פרוינד, מאזינות, מאזינים כאן, ברוך אסקרוב, שמודה לכם מאוד. אקדמיה, באלף, נשתמע בסדרה הזו, בשיחה מספר 6. ...
רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.